כן, שלום רב לכולם. האם ייתכן אדם מאמין וחוקר אובייקטיבי? השאלה הזאת היא דו צדדית. האם עולם המחקר יכול לקבל אדם מאמין כחוקר אובייקטיבי? והאם עולם האמונה יכול לקבל חוקר אובייקטיבי כאדם מאמין? משל לאדם שהיו לו שתי נשים, אחת צעירה ואחת זקנה. צעירה מלקטת שיער לבן, זקנה מלקטת שיער שחור, יצא כריח מכאן ומכאן. דומה שאותו אדם מאמין וחוקר אובייקטיבי עשוי לצאת כריח מכאן ומכאן. במקרה כזה התשובה לשאלה תהיה שאם אדם נחשב למאמין, עולם המחקר לא יתייחס אליו כאובייקטיבי, הרי הוא סתם מאמין. ואם חוקר נחשב לאובייקטיבי, עולם האמונה לא יתייחס אליו כמאמין, הוא הרי סתם חוקר. במקביל לבדיחה על עורך דין ואדם ישר, אם אנחנו ניתן כותרת של אדם מאמין וחוקר אובייקטיבי, אנשים ישאלו, מספידים בזוגות, שני אנשים ביחד. כדי לענות במידה מסוימת על השאלה, אני אדבר על העקרונות המופשטים, וגם אכנס קצת לדוגמאות כדי לספק גם את החוקרים האובייקטיביים וגם את המאמינים. כולנו יודעים שאין חוקר אובייקטיבי. ואם יש כזה, צריכים לפטר אותו. מהותו של המחקר אינו עיבוד נתונים, אלא יכולת של יצירתיות ותעוזה. כל אדם מגבש לעצמו תפיסת עולם, זה חלק מהנפש שלנו, אי אפשר להיות אדם בלי זה, ובטח לא חוקר. הדברים נכונים גם בפיזיקה ובביולוגיה, אבל הנושא שלנו הוא מדעי הרוח, מחקר המקרא, מחקרי תלמוד, ארכיאולוגיה, מוסר, משפט, חוקר בנושאים האלו שהוא אובייקטיבי לא קיים, כי זה בלתי אפשרי. השקפות עולם, אסכולות, אג'נדות, כל אלו מונחים בלתי נפרדים מעולם המחקר הזה. כשיוצא מאמר חדש של פרופסור פלוני, ראה זה פלא, כולנו יודעים פחות או יותר מה הכיוון של המאמר, למרות שאין לו כיפה על הראש. אבל, אומרים חוקרים מסוימים, תפיסת העולם האישית היא גם כך חלק מעולם המחקר. אז כשמוסיפים עליה גם אמונה דתית, מה נשאר בכלל, איזה מרחב יש לחוקר? האדם המאמין יכול להשיב בשתי נוסחאות על השאלה הזאת. הנוסחה הראשונה, נכון, יש פחות מרחב. אז מה? מי קובע שהמרחב שאוניברסיטת תל אביב נותנת למסתופפים בצילה, בין שמאל אולטרה קיצוני לשמאל אולטרה אולטרה קיצוני, הוא המרחב הנכון, ואילו המרחב שנותנת אוניברסיטה דתית הוא המרחב הלא נכון. לאדם מאמין יש גבולות, זה לא פוסל את מה שהוא כן עושה בתוך הגבולות שלו. הנוסחה השנייה היא, מרחב המחקר של האדם המאמין הוא אותו דבר. האמונה לא קשורה בכלל למחקר. אלו שני ענפים נפרדים. אני מאמין במה שאני מאמין, אבל במעבדה או בניתוח טקסטים אני משתמש בכלי המחקר, אני בדיוק כמו חוקר מינימליסט או שמרן, ימני או שמאלני, דרוזי או אפרו-אמריקאי. מעניין ששתי התשובות האלו הן התשובות שמשיב החוקר המאמין לחבריו המאמינים. כשהוא נשאל, איך אתה, יהודי מאמין, המדקדק בקלה כבחמורה, יכול לעסוק במחקר, רחמנא ליצלן? התשובה הראשונה שלו תהיה, המחקר שלי הוא מחקר יותר מצומצם. יש לי גבולות, אני לא חורג מהגבולות שלי. אם המחקר פוגע באמונה שלי, אני קם והולך, אבל נשאר לי עדיין הרבה מרחב לחקור. והנוסחה השנייה היא, אין שום קשר, אני מאמין באמונה שלמה, המחקר הוא מתודה עניינית, שלא יכולה להתנגש עם האמונה שלי. ובכן, מה האמת? האם מדובר בשני סוגים של אנשים, שני ערוצים של מחקר, או שמה בשתי סוגים של תגובות, כנה יותר וכנה פחות? האמת שאפשר להטיל ספק בכנות של שתי התשובות, כי כנות היא מצרך נדיר, אם אין אדם אובייקטיבי, אין גם 100% כנות. הפרופסור יאיר הופמן לא מאמין בקיומה של יציאת מצרים כפי שהיא מתוארת בתורה. מבחינה מחקרית. אבל מבחינה אמונית, הופמן טוען שהוא חוגג ליל סדר, ומספר למשפחתו את סיפור יציאת מצרים כמו באגדה. יש לו מליצות מאוד יפות שמסבירות מדוע אין סתירה בין המחקר לבין האמונה, והן ערוצים מקבילים. בעיניי זה קשקוש פוסט-מודרניסטי, זה איזשהו רלטיביזם מופרז, שבעצם משמש כלי לקעקע כל דיבור על אמת, זה סוג של הכנסה של האנרכיה, לתוך המחקר, יחסיות, נרטיבים, דקונסטרוקציה וכל מיני מילים כאלו. מחקר היסטורי או ארכיאולוגי אמור להתכתב עם המציאות. אם אתה לא חושב שיציאת מצרים התרחשה כמתואר, או אם מתחשק לך לחגוג חגים, אל תערבב אותנו עם נוסחאות. תגיד שאתה לא מאמין וחוגג. ולא הנוסחה הזאת שאני מאמין מבחינה אמונית ולא מבחינה מחקרית, כי אין דבר כזה. הייתי פעם בהרצאה של אדם שדיבר על נבואות, והזכיר את דברי חז"ל שהכותל המערבי איננו חרב לעולם, וכדי שיהיה ברור הוא הוסיף משפט כמו, זו נבואה שהתקיימה כנגד כל היגיון וסבירות, וזה מוכיח שהתורה שבעל פה היא אמת, ואם הכותל יחרב אנחנו יכולים להוריד את הכיפה, אבל הוא לא יחרב. אני לא חושב שזה נכון, אם חלילה יקרה משהו לכותל אנחנו לא נוריד את הכיפה. הדעה והאמונה של אדם היא לא תלויה ישירות בנתונים ובטיעונים. יש זמן שאדם מתלבט, באותו זמן הוא יכול להיעזר בטיעונים, טיעונים יכולים להטות אותו לאיזשהו כיוון, אבל אחרי שאדם מגבש דעה, הטיעון לא בהכרח משנה אותה. זאת אומרת, יש קשר בין טיעונים לבין דעה, אבל זה לא קשר כמו גלגלי שיניים של מכונה, שטיעון בהכרח משנה דעתו של אדם. יש אנשים שמשנים את דעתם בשאלות יסוד של אידיאולוגיה ואמונות, אפילו כמה פעמים, זה נדיר אבל קיים, אבל גם אצל האנשים האלו, זה לא אומר שבהכרח טיעון משנה דעה. אנשים כאלו בחרו בסיטואציה מסוימת לקחת את הטיעון וללכת איתו. ורבים אחרים שומעים טיעונים כנגד האמונה שלהם או נגד הכפירה שלהם, ואפילו לא מהרהרים לשנות את דעתם. מדוע? כפי שאומר קירקגור, ישנו מושג שנקרא קפיצת אמונה. זאת אומרת, החלטה של אדם לקבל בתור אמת עיקר מסוים או מציאות מסוימת או רעיון מסוים, אידיאולוגיה. אנחנו לא מחשבים. טיעונים יש לכל הצדדים. ההחלטה שמתקבלת אצל האדם היא לא עיבוד ממוחשב. היא בסופו של דבר משהו סובייקטיבי, היא בחירה שקשורה גם להלכי הנפש של האדם, ולכן כל אדם מגיע למסקנות אחרות, ואחרי שאדם מחזיק בדעה מסוימת, זה לא נובע ישירות מהטיעונים. ולפעמים הוא בכלל לא זוכר את הטיעונים שעמדו במוחו כשקיבל את ההחלטה. ולכן, מכיוון שכולנו אנשים מאמינים, אנחנו יודעים יפה, שגם כשיש לנו קושייה על האמונה ואין לנו תשובה, אנחנו לא מפסיקים להאמין. יש אנשים שהם במצב ההפוך, כשמשהו יתערער אצלם הם הפסיקו להאמין, ולכן גם שיתנו להם תשובה טובה ומספקת זה לא יעזור, הם עשו את הקפיצה ההפוכה להאמין בדעה המנוגדת. יש נבואה של יחזקאל על צור, שנבוכדנצר יחריב אותה. הנבואה הזאת מאוד מוקשת ותמוהה לאור ההיסטוריה, שהרי נבוכדנצר לא יחריב אותה. מי שהחריב אותה היה אלכסנדר מקדון כידוע. אז זאת שאלה מאוד קשה, אבל עדיין לא ראיתי אדם מאמין שהפסיק להאמין בגלל השאלה. אני חושב שיש לי הסבר מעניין, וראיתי שגם רב חיים קניבסקי רומז להסבר הזה, אבל אני לא זוכר שעד שמצאתי את ההסבר הזה, היה לי שיקולים להוריד את הכיפה. ולכן זה נותן לנו כיוון מעניין. אם האדם המאמין לא באמת מוטרד משאלות כפירה, הוא לא צריך להיות לא אובייקטיבי, הוא לא צריך להיות בלחץ. הוא מודה על האמת שגם אם לא יהיה לו תשובה, הוא יישאר מאמין. אני לא צריך להמציא תשובה לא טובה, לא טובה, או לנסות למרוח את זה, כי אני מאמין באותה מידה לפני הקושייה ואחריה. צריכים קודם כל להודות בזה, שהאמונה היא החלטה שקיבלנו, והיא לא תלויה במחקר, לא בגלל שאנחנו עושים שקר בנפשנו חלילה, אלא בגלל שבאמת לא כל טיעון או קושייה מכריעים את הדעה של האדם. אני חושב שהמפתח לפתרון נמצא אצל הרב פרופסור דוד צבי הופמן, שהיה ראש בית המדרש לרבנים בברלין, והפוסק הגדול לכל יהדות גרמניה, בהקדמה לפירושו לחומש ויקרא. הוא כתב באופן תקדימי חיבור שמתמודד עם טענות ביקורת המקרא. ולכן הוא נכנס לסיכון של קרח מכאן ומכאן. אם המחקר שלו יהיה לא אובייקטיבי, הוא לא יעזור מול הכפירה, הוא ישכנע את המשוכנעים בלבד. ואם המחקר יהיה אובייקטיבי, הוא לא יעזור לאמונה. אומר הרב הופמן בהקדמה שלו, אני מקריא את לשונו, כל יהודי הבא לבאר את תורת משה, מחויב להתחשב עם תנאי מיוחד שמוכרח להשפיע על כל מהלך ביאורו, כאילו אותו תנאי מכתיב לו חוקים לפרשנותו. תנאי זהו אמונתנו באלוהותה של מסורת ישראל. ולכן מוכרח מפרש עברי לדחות בשתי ידיו כל ביאור שאינו מתאים את האמונה באמיתותה של התורה, באלוהותה ובקדושתה. טוב, אז איך ייתכן שבן אדם פוסע לשדה הקרב של ביקורת המקרא עם הצהרה, שהוא מוכרח לדחות ביאורים מסוימים, ושהוא נאלץ לקבל אנחנו מראש הנחות, אז מה המשמעות של הטיעונים שלו, אם הוא מודה מראש שהוא בכלל לא חוקר? ממשיך הרב הופמן וכותב, אני מודה ברצון כי בשל עיקרי אמונתי לא יכולתי להגיע לידי מסקנה שהתורה לא נכתבה על ידי משה רבינו, ולא כל שכן שנכתבה לאחר זמנו של משה. אולם, עם השאיפה לבסס את ההנחות הדוגמטיות האלו מבחינה מדעית, התאמצתי תמיד להסתמך רק על נימוקים כאלו שאפשר היה להכיר בצדקתם, גם מתוך השקפה שונה משלי. בעצם אומר הרב הופמן את הדרך הראשונה. יש התנגשות חמורה בין האמונה לבין המחקר. אני לא אובייקטיבי, אבל אני מביא לכם טיעונים שהם מחייבים גם את מי שלא אובייקטיבי. אין טעם לעסוק בכותב, הוא מודה שהוא לא אובייקטיבי, אבל הטיעונים שלו מספיק חזקים, כמו שהוא אומר, התאמצתי. אם הטיעונים לא חזקים, אז יש בעיה, אבל כל עוד הטיעונים מספיק חזקים, אני לא צריך להיות אובייקטיבי, אני מספק לכם טיעונים. אמנם, עולם המחקר לא קפץ לדום מול הנוסחה הזאת, שכן החוקר אומר, אני לא יכול לבדוק את כל הטיעונים, מכלול הטיעונים. אני סומך על איזשהו מסלול, מתודה, משהו שייתן לי ביטחון שאני לא מחלה את זמני לריק. אז מי שלא אובייקטיבי, ואולי הוא יתאמץ, אני פחות ילך לעקוב אחריו ולראות מה תוצאות המאמץ. הרב הופמן חשב גם על זה, והוא מוסיף בהמשך ההקדמה שלו. הוא בעצם מסביר מה הוא עושה, מה עושה האיש הלא אובייקטיבי כשמגיע למחקר. שואל הרב הופמן, כיצד ננהג אם לא יעלה בידינו להתאים את המילים ואת הביטויים שבתורה הכתובה אל המקובל? אם הפשט הפשוט הוא נגד ההלכה, האם מחויבים אנו להקם את הכתובים ולהכניס לתוכם כוונה שאינה הולמת אותם כלל? חלילה, רוצים אנו להתנהג לפי שיטה אחרת, כל אימת שניתקל בסתירה בין הכתוב ובין המסורת, מכיוון שאנו מאמינים באלוהותה של התורה שבעל פה, הרי אנו מייחסים חשיבות שווה לשני חלקי התורה, הכתובה והמסורה, ועל כן צריכה הסתירה המדומה שבין הכתוב ובין המסורה להתארץ ולהתיישב באותן המידות ממש. זאת אומרת, אומר הרב הופמן, כשאני רואה סתירה בין פשט הכתובים ובין התורה שבעל פה ובין המסורת, אני נשען על המידה שחכמים הזכירו בשם שני כתובים המכחישים זה את זה, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זאת אומרת, גם בתוך התורה שבכתב ישנן דברים שנראים סתירה, במקום אחד כתוב שבני ישראל היו 400 שנה במצרים, ובמקום שני כתוב שהיו 430 שנה במצרים. מה אנחנו עושים? אנחנו בודקים כיצד תתיישב הסתירה, וכך גם לגבי התורה שבכתב ושבעל פה. ייתכן מצב שבו התורות האלו סותרות, מכחישות, והתפקיד שלנו הוא לנסות ליישב, הוא לנסות למצוא כתוב שלישי, אבל לא בהכרח שנמצא יישוב שיהפוך את הסתירה לבלתי קיימת מעיקרה. טוב, אז אין לחץ, גם אם ניתקל בפירוש שסותר את הפשט או את ההיגיון, אנחנו מסודרים. אבל עדיין, הרעיון נשמע מוזר. האם זאת תפארתנו להציג את התורה שבכתב סותרת את התורה שבעל פה, כי זאת מידה בתורה? האמת, שמי שעוקב אחרי הפירוש של הרב הופמן, לא ימצא שום מקום או כמעט שום מקום שהוא משתמש בכלל הזה. בשום מקום הוא לא אומר, טוב, תראו רבותיי, זה באמת סותר ואין לי תשובה, אבל מידה היא בתורה. למה אם כן הוא הציב אותו בהקדמה? התשובה היא להבנתי שכאן נמצא הפתרון של שתי השאלות ששאלנו. איך יכיר עולם המחקר בחוקר מאמין שמודה שאיננו אובייקטיבי? ואיך יכיר עולם האמונה בחוקר שמשיב על שאלת כפירה באופן מחקרי? המשמעות של הכלל הזה של הרב הופמן הוא שישנה הנחת יסוד. שהאמונה בתורה שבעל פה, לצורך העניין או בכל עיקר אחר, לא מכריחה אותי לחשוב שתמיד אני יכול להבין איך זה מסתדר עם התורה שבכתב. ולכן אני לא צריך להקם פסוקים ולא את ההיגיון, אני לא חייב. אם זה לא מסתדר לי, אני אגיע למסקנה שזה יתקבל בעל פה, גם אם זה סותר, ממש סותר את התורה. הנחות יסוד אינן מהוות בעיה במחקר, כי הן כמו קורה מרכזית ובולטת באמצע בניין, מי שלא מקבל את הנחת היסוד, ישלוף את הקורה וימשיך הלאה. מי שמקבל את הנחת היסוד, ישים לב שמי הנחת היסוד והילך, הבניין שבנוי, הוא הגיוני ומשוכלל. הבעיה העיקרית של המחקר הלא אובייקטיבי היא בפרטים. במי שהנחת היסוד שלו מתנגשת במציאות, הוא צריך לחסות על המציאות, להקם אותה, לשבש אותה, או אפילו להעלים פרטים. אם מישהו מעקם, הוא בלחץ, הוא מרגיש שאם הוא לא יעקם, יקרה משהו להנחת היסוד שלו או לאמונה שלו. אבל חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, לא ייתכן שנצטרך לשקר לא אחרים ולא את עצמנו בשביל האמת, זאת כמובן סתירה פנימית. אצל חכמים אחרים מצאנו שהם פירשו את התורה בלי הנחת היסוד הזאת. למשל, המלבים כותב שהתורה שבעל פה היא הפשט הפשוט. ובאמת הוא לקח על עצמו תפקיד גדול, תפקיד לדעת ולהסביר את הכל, איך תמיד זה מסתדר, ולא תמיד הפתרונות שלו באמת מובנים לנו, מכיוון שהוא לקח על עצמו התחייבות שתמיד זה יהיה מובן והפשט הפשוט. ואני רוצה לציין, חשוב מאוד לשים לב שהפתרון הזה עובד גם לצד השני. הבעיה של עולם האמונה עם החוקר היא בעיה בפרטים. מדוע? אף חוקר דתי, או לפחות אדם שנחשב נורמלי, לא יכפור פתאום ביסודות האמונה ויגיד, תשמעו חברים, אני ארכיאולוג דתי, מהיום אני מפסיק להאמין, כי כך וכך וכך. זה לא מה שקורה בשטח. נכון שישנם יוצאי דופן שבונים יהדות רזה וכדומה, אבל זאת פרישה מן הציבור. בדרך כלל, הבעיה של עולם האמונה עם חוקר נורמלי היא בעיה בפרטים. זאת אומרת, אתה מתחיל לבדוק ולחקור, ולאט לאט נכנס לראש המחקרי, ואז אתה מוותר על איזושהי פרשנות של חז"ל, כי בצדק, אולי בצדק זה לא פשט, ואחר כך אתה טוען שדבר מסוים שנאמר בפסוק, הוא לאו דווקא, כי כך עולה מהממצאים, ולכל דבר אפשר להביא מקור או דוגמה, אבל זה בהחלט מרתיע. הסיבה היא מאוד פשוטה. כדי לקבל החלטות בשאלות הלכאורה קטנות האלו, צריכים להיות גדול בתורה, לא גדול במחקר. זה יפה מאוד שמישהו חוקר את המקוואות למשל, אבל כשהוא מגיע למסקנה שדין מסוים במקווה לא נהג בתקופה מסוימת, ומכאן שהוא תקנה מאוחרת, זאת לא רק שאלה מחקרית, זאת שאלה בפרשנות המסורת וההלכה, ולכן צריך לענות עליה אדם גדול, וברגע שאדם עוסק בתחום שהוא לא התחום שלו, אז זה נחשב לגאות מאוד גדולה גם באקדמיה וגם בהלכה. אז מה האפשרות עומדת בפנינו? נשאל את עצמנו, אנחנו מחפשים את האמת, כן? ונניח לרגע לצורך העניין, שבתחום הארכיאולוגיה אפשר ליצור טיעון שעומד לעצמו, הוכחה. כן? אותו גדול בתורה שאנחנו מחפשים צריך ללמוד את המחקר, להיחשף למחקר, להיחשף למתודה של המחקר, ואז הוא צריך להחליט האם יש סיבה או לגיטימציה או אפשרות לקבל את הפירוש המחודש של הארכיאולוג. וזה קצת מקרה בעייתי, מכיוון שאי אפשר לחבר את התחומים, גדולי תורה הם לא ארכיאולוגים וגם להפך, אז אנחנו נשארים בלי אפשרות באמת לקבל החלטה או לסמוך על מישהו שינהל מחקר שיגיע לתוצאות שאנחנו נגיד אנחנו מאמינים ואין לנו בעיה איתם. רק כדי להדגים, לא לדבר באוויר, למשל במשנה כתוב אילו אין אלוקים, גרושה וחלוצה. כולנו יודעים שחלוצה היא איסור דרבנן ולא מהתורה. ואומרים הראשונים שחלוצה לאו דווקא. זה נשמע מחודש, אכן, אבל זה די מוכרח. מה קורה עכשיו שאיזשהו חוקר מגלה לפי הממצאים שלו שיש במשנה הלכה שהיא לאו דווקא? מה אנחנו אמורים לעשות? להתמודד עם המסקנה שלו. האם יש לו את הסמכות להחליט? האם הוא צריך להציג את הדברים שלו בתור אופציה? האם הוא ימצא גדול בתורה שיעבור על המחקר שלו? אז הרב הופמן שהזכרתי היה באמת גדול בתורה, עסק הם קראו לבית מדרש הישיבה הגדולה בברלין, וכשרבי חיים מויסר גרוג'ינסקי נשאל שאלות בהלכה, הוא אמר שבאשכנז הרב הופמן הוא הפוסק הגדול. אבל זה לא עוזר לנו בשביל ליצור מתודה של חוקרים גדולי תורה. ובאמת יש לשים לב שגם הרב הופמן עצמו, בעצם העקרונות שלו מביאים אותו למצב מאוד מאוד נוח מבחינת העולם המחקר והאמונה. הוא בעצם אומר, אני לא תולה את ההלכה בפירושים שלי, ולכן השיטה שלו היא שיטה מאוד מאוד לא חדשנית. זאת אומרת, אצל המלבים והכתב והקבלה והנציב, שבעצם באו גם להסביר את תורה שבעל פה, מוצאים חידושים הרבה יותר גדולים, ומטבעם של חידושים שהם לפעמים שנויים במחלוקת. ואילו אצל הרב הופמן, אין אצלו חידושים הלכתיים. דבר שנראה מופרך, הוא יכול להפוך אותו למוכרח. הוא מסביר. המחקר שלו הוא בתחום ההסברה. אבל אין אצלו חידושים הלכתיים, כל מיני דברים מחודשים ומעניינים שמוצאים אצל המפרשים האחרים. אני רוצה לתת דוגמה כדי שיהיה מובן לאחן אני חותר, מהתחום של ביקורת הנוסח. אז קודם כל, אני מצטט את הרב הופמן, כיצד הוא מתמודד עם בעיית ביקורת הנוסח, כלומר, הצעות תיקונים שהציעו חוקרים שונים שנראות לכאורה הגיוניות. האם ייתכן, איך אנחנו ייתכן להודות שזה הגיוני? האם ייתכן שקרתה חס וחלילה לטעות בנוסח המקרא? כותב הרב הופמן, ואפילו אם נודה שמקומות מסוימים בטקסט לא נשמרו מטעויות, הרי חסרים לנו אותם האמצעים הדרושים בשביל לשוב ולהעמיד את הנוסח שנכתב ברוח הקודש. אין שום תיקון נוסח, אפילו אם הוא מסתייע בטעמים הלקוחים מחוכמת הפרשנות וההיסטוריה יכול להכריח אותנו להאמין שהנביא או מחבר כתבי הקודש כתב את הטקסט דווקא באותה הצורה שמציע לפנינו המתקן. שוב אנו רואים את אותה השיטה. שמה תאמר, אדוני החוקר, שהרופמן מתפלפל ומתפלפל מתוך אמונה תפלה, שדווקא הנוסח שהוא מכיר הוא המקורי והנכון, ולכן הוא צריך להקם את ההיגיון כדי לדחות את התיקון? לא ולא. הוא בכלל לא מתווכח. הוא אומר בפה מלא, יכול להיות שהתיקון הגיוני, אבל היגיון לא מספיק. מכיוון שהתיקון איננו מוכרח, הוא סברה באלמה, הוא חסר ערך מול נוסח המסורה, שהוא נתון עובדתי שנמסר. האם לא יכול להיות שנפלה טעות? אומר הרב הופמן, יכול להיות. זה נשמע כמו פצצה, נפלה טעות בתורה, אבל זה לא בתחום שלנו. טכנית זה ייתכן, תיאורטית זה ייתכן, אבל גם אם זה היה קורה, לא היינו יכולים לדעת על זה, לא דרך התיקונים. אז חזרנו לנקודת ההתחלה. לנו יש רק את המסורת, ולכן גם אם מישהו יגיד שטכנית ייתכן, או שיש מדרשים שפעם היה ספקות, זה לא עוזר לנו. אנחנו יכולים להחזיק בעובדות של המסורה, ולא יכולים להסתמך על תיקונים מסברה. ואותו דבר זה עובד גם לצד השני, שמה תאמר, אדוני הקנאי, שהרב הופמן עובר על התיקונים בנוסח ומתווכח איתם מסברה, עד שיום אחד תחלש רוחו או רוח אחד מהקוראים שלו, והם יודעו שהתיקון הגיוני, ובכן זה לא משנה, גם אם כולנו מודים בפה מלא ומכריזים שהתיקון במרכאות הגיוני, זה לא מוריד ממעמדה של המסורת ולא כחגירת ציפורן, לא מסיבות של רלטיביזם ושל פיצול אמיתות, אלא מסיבה עובדתית שהמסורת היא מוסרת עובדה, היא מוסרת נוסח שעבר מדור לדור, שמאושר על ידי הסכמת האומה, ואילו התיקונים הם סברה באלמה, שאני מתכונן להביא כמה דוגמאות כדי להראות כיצד סברה יכולה לשנות את מקומה ומעמדה, וכמובן שגם נוסחאות מקבילות הן לא מאושרות על ידי הסכמת האומה, ולכן הן כמו נוסחאות שגויות, או כל נוסחה אחרת שאנחנו לא יודעים מי כתב אותה ומי שמח עליה. בעצם היא סוג של סברה מהלכת שנכתבה לפני הרבה שנים. אז כדי שזה לא ישמע אמירות באוויר, כאילו המסורת היא מעל ההיגיון וזאת סתם הצהרה, אני אביא 5 דוגמאות בסך הכל מתוך רבות רבות, מה המשמעות של תיקון נוסח מסברה. דוגמה ראשונה, יוסף הצדיק, כשהוא פותר את חלומו של שר האופים, הוא אומר כך, יישא פרעו את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ. שדל בחוצפתו כותב, מעליך טעות סופר. אז לאיטלקים הייתה באמת חוצפה אפילו לא להציע, אלא לכתוב טעות סופר על התורה, והוא מצא באיזשהו כתב יד ככה, זה באמת מקומם, אבל אני מנסה להתייחס לשיקול שלו. השיקול של שדל, שהרי שר האופים לא נערף, יישא פרעו את ראשך מעליך, זאת עריפת ראש. שר האופים לא נערף, והוא כותב שמעליך זה במקביל לשר המשקים. למזלנו, במקרה הזה אנחנו יכולים להוכיח שמדובר בטעות, שוב, להוכיח באותה רמה של הצעת התיקון, על פי איזשהו שיקול מחקרי. פרופסור גרינץ בספרו ייחודו וקדמותו של ספר בראשית, עמוד 110, כותב שבספרי החלומות המצריים, תמיד הפתרון חייב להשתמש בלשון של החלום. חלק מהטכניקה של הפתרון, הוא לקחת את הלשון של החלום ולהסליל אותה במסלול של הפתרון. ולכן שר האופים מתאר את האוף אוכל מעל ראשי, ויוסף היה חייב לפתור בצורה של מעל ראשך וראשך מעליך. טוב, אז שוב, יש כאן סברה מול סברה, רק בתור דוגמה, כיצד מה שנראה לבן אדם באיטליה לפני כ-200 שנה, עם אפס ידע על התרבות המצרית, הגיוני נראה אחרת למישהו שכן יש לו ידע על התרבות המצרית. דוגמה שנייה, בלק שולח להביא את בילעם מארץ בני עמו. התרגומים והשומרונים גורסים במרכאות עמון. מכיוון שארץ בני עמו זה נשמע הגיוני, שפשוט נשמעת כביכול הנון סופית, ואחריהם נמשכו כמה חוקרים בעבר. אבל אומר פרופסור שמואל לוינשטם, שבכתובות מסוריה נזכרת ארץ עמו מאזור הפרט. לא פחות ולא יותר. אדם שמאמין לא צריך את הכתובת הזו כמובן, מכיוון שהתורה היא מדווחת דיווח היסטורי לא פחות מהכתובת, אבל חוקר שמתרגל למתודה של תיקונים בהתאם לממצאים, צריך את הכתובת הזאת או חושב שהוא צריך אותה, אז גם זה מדגים שבאמת ההיגיון לא מספיק כדי לתקן טקסטים. דוגמה שלישית, בספר משלי נאמר, טוב לשבת על פינת גג מאשת מדנים ובית חבר. ונשאלת השאלה, מה זה בית חבר ומה הקשר לתקבולת הזאת? טוב לשבת על פינת גג, זה נשמע אדם שיש לו איזשהו קצה לשבת בפינת הגג, מאשר יש את מדנים ובית רחב, כך הציעו כמה תיקונים, ההתך מפינת גג, וזה תיקון ממש קל בקטנה, אבל אומר שוב פרופסור לוינשטיין, שמכתובות עתיקות אנחנו למדים, כתובות מבנות התקופה של שלמה המלך, שבית חבר פירושו אסם תבועה, זאת אומרת, בית מלא ועוד מלא בתבועה, אז זה בהחלט תקבולת לפינת גג, הגיונית לא פחות, ושוב, התיקון הוא הגיוני לבן אדם אחד, ולא הגיוני לאדם אחר. דוגמה רביעית, עוזיהו, לאחר שקיבל צרעת, נכנס לבית החופשית. חוקר בשם קלוסטרמן החליט שהביטוי בית החופשית הוא לא טוב מבחינת העברית. לא צלצל לו טוב, ולכן תיקן בביתו חופשית. בסדר. מעיר על זה פרופסור מיכאל אבי יונה, כי הביטוי בית החופשית הוא ביטוי שהיה קיים באותו זמן, למרות שזה לא מסתדר לאותו פרופסור. אז שוב, התיקון הוא בסך הכל ספרה, דוגמה חמישית ואחרונה. ישעיהו אומר בפרק מ"ג, ויתן אדם תחתיך ולאומים תחת נפשך. בביטויי השירה אצל הנביאים יש תמיד הקבלות, גויים, איים, לאומים, אנשים, תבל, ארץ, כאן אדם ולאומים זה לא נשמע מקביל, ולכן אומר קסוטו, בעיני רוב מפרשי ספר ישעיה, חשודה המילה אדם בפסוק זה, מכיוון שהם חושבים שבלשון העברית אין אדם תקבולת מתאמת למילה לאומים, ולפיכך הציעו לתקן אותה ולגרוס במקומה אדמות או איים. אומר קסוטו, עכשיו בא כתוב האוגריטי, האוגריט זה כתובת בת הזמן של ישעיהו או שקדמה לו, לפי רוב השיטות, ללמדנו שאדרבה, זוהי תקבולת מסורתית וקבועה בתולדות הלשון, ושאין לתקן כלל את נוסח המסורה. עד כאן העטפה של קסוטו. אז כמו שאמרתי, יש המון דוגמאות כאלו, לפחות מה שאני מכיר, נסתפק בחמש הדוגמאות האלו. לסיכום, הדוגמאות הגיוני ותואם לאמת ההיסטורית, אלו שני מושגים שלפעמים הם מאוד מאוד נפרדים וצריכים לזכור את זה. ובכן, למרות שאין חוקר אובייקטיבי, ישנן כמה צורות של התמודדות בתחומי החפיפה של המדע והדת. צורה אחת שהזכרנו היא הקבלה של האמונה לתחום של הדת. כביכול אין סתירה אם המחקר יגלה נתונים אחרים. אני מתייחס לדרך הזאת כהונאה עצמית. זה לא טוב לא רק לדת ולא וגם לא למחקר. איזה מין מחקר הוא אם הוא לא נתפס כאמת שמאמינים בה או להפך. צורה שנייה היא להגביל את המדע. זאת אומרת, אני לא עוסק במקום שהמחקר חופף עם הדת. אני אעסוק בבירור שאלות גיאוגרפיות והיסטוריות. ברגע שמגיעים לשאלה של אמינות, אני הולך הביתה. אדם שאומר את זה, הוא בעצם מודה שאין חוקר אובייקטיבי. הוא אומר, אני לא יכול לחקור בצורה אובייקטיבית, אז שוב, הוא לא נכנס לזירה שאנחנו מדברים עליה. וגם צריכים לזכור שהשאלה הכי חשובה והכי מרכזית היא, מה נקרא התנגשות? כמו שתיארתי מקודם, הבעיה של עולם המחקר ושל עולם האמונה היא בפרטים האפורים, שלחוקר זה נדמה שזאת לא התנגשות, ואילו לתלמיד חכם יראה שזאת כן התנגשות, וזה מתנגש עם עיקר אמונה, ואין לנו שולחן ארוך של הלכות אמונה שנוכל לבדוק בו ולענות תשובה, ולכן ישנה כאן בעיה, ישנו תחום אפור, שבו החוקר עלול להיכשל, וגם המאמין עלול להיכשל. פה אני מצביע על השיטה של הרב הופמן, והיא להשתמש בהנחות יסוד. הנחות היסוד מקצינות את תחום ההתנגשות, מקצינות את האפשרויות. כלומר, לדוגמה, אם הרב הופמן היה חוקר, האם התורה אלוהית? הוא לא חוקר את זה. הפירוש שלו מניח מראש שהיא אלוהית. ולכן, אם הוא היה חוקר את השאלה הזאת, ייתכן התנגשות, הוא אומר, ייתכן שכן, ייתכן שלא. משמעות המושג שאלה היא שני צדדים. אבל הוא לא חוקר את זה, הוא מניח את זה כהנחת יסוד, והוא רק אומר, מכיוון שהתורה שבכתב אלוהית והתורה שבעל פה אלוהית, אני מקבל את שתיהן כאמת, בלי שום קשר לשאלה אם זה מסתדר לי. לא מדובר כאן בענבה או בענבה מזויפת, אלא בהבהרה של הנחת יסוד. ולכן, כמו שאמרתי, הפירוש שלו באמת יותר ישר. קסוטו שהזכרתי מקודם, שהכריז שאין לתקן את נוסח המסורה, לא האמין באלוהיות התורה. לפחות הוא לא כותב על כך. הוא היה משוכנע באותנטיות שלה, ומכיוון שזה היה בסך הכל שכנוע, הוא לא יכל להתבטא ולהגיד, אני מאמין באמונה שלמה ואני מניח טיעונים שתקפים, גם אם אתה או אני לא אובייקטיביים, הוא לא יכל לדבר ככה, כי הוא בסך הכל היה משוכנע. ולכן באיזשהו מקום יש הרמוניזציה בשיטה שלו, וכמו שהוא אומר קויפמן, הדוחקים בולטים. זאת אומרת, דווקא הנחת היסוד של האמונה יכולה לשחרר את החוקר במקום שבו המחקר לא מתנגש עם האמונה. ולכן באמת הרב הוקמן זוכה להערכה של הרבה חוקרים לא מאמינים, שאומנם לא יכולים לקבל את השיטה שלו כי הם לא אובייקטיביים, אבל הם יכולים לזהות יושר ואובייקטיביות. מה המסקנות שלנו לגבי נושאים העומדים על הפרק? אני אגע בשאלה אחת, שאלת גיל העולם. זאת שאלה כואבת. קשה למצוא אדם מאמין שהשאלה הזאת לא כואבת ומציקה לו. השאלה, האם הפירושים האליגוריים לבראשית א' הם נכונים? מצד אחד כבר קראו הרמב״ם ומורה נבוכים והרשב"ו בתשובתו, שאם דבר מתאמת בשכל, אפשר לפרש את התורה כאלגוריה. זאת אומרת, זה לגיטימי לפרש את זה. מצד שני, אנחנו רוצים להיות עוגנים וכנים ושואלים את עצמנו, האם באמת התורה התכוונה לזה? וזכותנו לשאול את השאלה. אנחנו לא שוללים אלגוריה. ייתכן שיש מקומות שהפירוש האלגורי הוא הגיוני, אבל במקרה הזה, האם באמת הפירוש הזה הוא הגיוני, הוא מתקבל? האם זה לא איזושהי התכופפות שלנו, איזשהו דוחק? המסקנה המרכזית היא שצריכים לשאול את השאלה, קודם כל בכנות, ולא בהכרח שתהיה לנו תשובה. אני רוצה רק לדבר בקצרה על השאלה, מי בדק את ההכרח המדעי של גיל העולם המקובל כיום? אני לא אכנס לשאלה, אני רק רוצה להסביר את הגישה שאני אנסה להציג בנושא של שאלות מחקר מול אמונה. למרבה ההפתעה, מי שעסק בשאלות האלו, בעצם מדובר בשאלה אמונית לכל דבר. מי שעסק בזה הוא בעיקר בריאתנים נוצרים. לנצרות יש אובססיה להילחם במדע בתחום של גיל העולם ואבולוציה. יש ביניהם שמסכימים לפרשנויות אלגוריות, לא שרלוונטי עבורנו הפרשנות או ההסכמה שלהם, אבל עדיין הנצרות השקיעה המון משאבים בתחום הזה, כי זה חשוב להם, יש קשר בין הבסיס של האמונה שלהם לבין העיסוק הזה. אצלנו להבדיל כמעט לא עסקו בזה. ישנם מספר ציטוטים בודדים שכולם חוזרים עליהם שוב ושוב. הדעות האלו שיש לקבל את התיארוך המקובל במדע לגיל העולם, הושמעו על ידי יחידים. והיחידים האלו לא באמת הבינו במחקר, זאת אומרת, הם לא בדקו את המחקרים ואת התקיפות שלהם, הם לא היו הרב הופמן שהיה חוקר, פרופסור ואיש הלכה דגול וגדול בתורה, או הרמב״ם שהיה בזמנו איש מדע. הרב קוק היה גדול בתורה, אבל לא היה איש מדע, ו... המדע בזמנו בכלל זה לא המדע שבזמננו בתחום הזה, וגם רבי דליה נדל לא היה איש מדע, זאת אומרת, אין לנו, יש מן הסתם אנשים חכמים שעסקו בזה, אבל אין לנו איזשהו ציטוט, איזשהו מקור, איזשהו גדול בתורה ובמחקר שישב ואמר, חברים, אנחנו צריכים להרים ידיים, העולם הוא בין 13 מיליארד שנה. אז לכן, לפי העיקרון שאני מציג, אין לנו תשובה לשאלה, אין לנו מישהו שיכול לקבל החלטה, האם באמת עלינו לקבל את הפירוש האלגורי או לאו. מה שאני רוצה להדגיש, שהשאלה הזאת היא לא באמת כאבה לרבותינו, מאוד כאב לרב שח שמחללים שבת בקיבוצים, מאוד כאב לרב שטיימן חילול השם, אבל אף אחד מהם לא קם במוקר ואמר, אוי, אין לנו תשובה לשאלות של גיל העולם, לכאורה. ואף אחד לא דן על השאלה אם זה לכאורה או לא לכאורה. למה אצלנו זה כך? אז אני לא אנסה להיכנס לתיאולוגיה של הנצרות, ולמה אצלהם זה אחרת, כי זה כמובן לא חשוב לענייננו, אני רק אומר, אצלנו עובדה שלא ניסו למצוא את הפתרון ברובד של הפרשנות, וגם לא ברובד של המדע. כאילו ישנה איזושהי הנחה נסתרת, שבאיזשהו רובד שלישי אחר הדברים מסתדרים. כשהאמונה מספיק חזקה, גם הם מתעלמים מהסתירה הזאת, לא מכחישים את המדע, וגם לא מפרשים את התורה בפרשנות חדשה. כאילו כתוב באיזשהו מקום, יום אחד יבינו שאין סתירה, ולכן אנשים לא מוטרדים מזה. אבל בפועל אני פוגש הרבה אנשים שמוטרדים מזה, ואני לא יכול להשתיק אותם בטענה שאנשים אחרים לא היו מוטרדים. ולכן אני רוצה להתייחס לפי המודל שתיארתי מקודם, בעצם להבהיר שוב את הנחות היסוד שלנו, כדי שלא נקשל לא בכפירה ולא במחקר לא אובייקטיבי חלילה. מה שעושה בעצם הרב הופמן, האמונה באלוהיות של התורה לא תלויה בפרשנות של סיפור הבריאה. מה שלא תהיה הפרשנות, היא לא מקעקעת את האמונה באלוהיות התורה. וכך לגבי התוקף המדעי של התיארוכים. המדע מוגבל מצד עצמו. ידוע שמבחינה פילוסופית אי אפשר להוכיח את האקסיומות המדעיות. אז נכון שאנחנו סומכים על המדע ולא בחינם, אבל אם יתברר לנו, נניח על ידי נביא, שהפירוש האלגורי לבראשית איננו נכון, אזי האמת האלוהית היא שהעולם צעיר, והתיארוכים שלנו אינם רואים זאת מפאת מגבלות המדע. אז האם זאת קלישאה להגיד מגבלות המדע? אני רוצה להסביר מה אני מתכוון. זאת לא אמירה של המגיד מישרים שלמד מתוך משל מהעיירה, זה משהו אמיתי ונכון. אני לא מתכוון לעובדה שעל פי הפילוסופיה של המדע אין דרך להוכיח לגמרי תיאוריות מדעיות, ושהמדע הוא ההסבר הטוב ביותר. אני מתכוון להרבה יותר מכך. אנחנו מודדים את גיל היקום בשיטות שונות. כדי למדוד משהו אנחנו צריכים שיהיו לנו מושגים בסיסיים עליו, נכון? אי אפשר לדעת הכל, אבל דברים בסיסיים אתה חייב. אתה יכול למדוד חפצים שיש לך איזשהו מידע עליהם, ולא משהו שאין לנו שמץ מושג. אז לנו נדמה כשאנחנו רואים הדמיות או ספרים או סרטים, שאנחנו יודעים משהו על היקום. אבל האמת שלמרות שהאדם הגיע לירח ואף למאדים, מבחינה מדעית אנחנו לא מבינים בכלל את היקום ואת המבנה שלו. החומר שקיים ביקום מבחינת מכשירי המדידה, הוא 5% מכלל החומר שאנחנו מניחים שקיים. כדי שגוף מסוים יתקיים, חייבים להיות קריטריונים מסוימים. למשל, אם אנחנו רואים מנוע עובד, בוכנות עולות ויורדות, ולא רואים שום דבר מעבר, ברור לנו שאי שם ישנו איזה מיכל דלק שמזריק דלק למנוע, ויש מצת שמדליק אותו, ויש אקזוז שמשחרר את ידי הפליטה, כך גם ביקום. אנחנו רואים רק את הבוכנות או רק את האקזוז, אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו רק יודעים שהפעילות של היקום מוסברת לנו רק אם נניח ש-68% ממנו הוא אנרגיה אפלה ו-27% הוא חומר אפל. חומר ואנרגיה הן צורות שונות של אותו כוח כידוע. בלי ההנחה הזאת אין דרך פיזיקלית להסביר מדוע היקום מתפשט ואיך הוא שומר על צורתו. כשאנחנו אומרים חומר אפל ואנרגיה אפלה, לא מדברים על מושגים בסקאלה של חור שחור, שזה דבר שניתן להסביר אותו על ידי נוסחה, משוואה מתמטית. מדובר במשהו אחר, מדובר בכוח שמשפיע על הכבידה ועל ההתפשטות, ומצד שני לא ניתן לתפיסה בשום חוש ומכשיר מדידה שלנו. לדוגמה, גלקסיות מסתחררות, מסתובבות, כמו צלחת שיש עליה סוכריות. מה קורה אם הצלחת תסתובב מהר? למשל, ישימו אותה על מיקסר. כולנו יודעים, הסוכריות יתעופפו, אבל הכוכבים לא מתעופפים. למה? כי יש חומר אפל שמלכד אותם. בהתחלה ניסו לחשב את מסת הגלקסיות לפי מהירות הסיבוב. אם הגלקסיה מסתובבת במהירות כזו וכזו ונשארת מלוכדת, סימן שיש בה כך וכך כוכבים. הוכחה, נכון? אז גילו שההוכחה הוכחה, אבל כשצופים על הכוכבים בגלקסיה, הכמות היא לא כמו שחשבנו. כלומר, ישנו חומר אפל. זאת אומרת, המצב שלנו הוא שאנחנו, יש לנו הרבה הרבה מידע על היקום, ואנחנו שולחים כלים ושידורים בתוך הגלקסיה שלנו, בתוך מערכת השמש שלנו עדיין, אבל כמו שאמר מלומד אחד, הגלקסיות לא נמצאות בשמיים אלא בספרי הלימוד. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את המציאות, אנחנו מסיקים מסקנות. המידע שלנו, הציורים והדמיות והסרטים, הם פרי של לימוד. אנחנו לא רואים את התפשטות היקום. אנחנו רואים הסט לאדום. אנחנו מסבירים את ההסט בהסבר של התפשטות. אנחנו לא ראינו את המפץ הגדול. אנחנו קלטנו קרינת רקע, ואנחנו מסבירים אותה על ידי הסיפור של מפץ. אנחנו לא רואים את גיל העולם, אנחנו רואים ארגון ואשלגן. אנחנו רואים קרני אור, אנחנו מנתחים אותם ומסיקים מסקנות. אם יש מרכיב שלא הבאנו בחשבון, כמובן שהתמונה יכולה להשתנות. האם לא יכול להיות שביקום הגדול יש מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים שלא הבאנו בחשבון? ובכן, אם מישהו ישאל אותי איזה מרכיב, אני מודיע מראש שאין לי תשובה. לפי מה שידוע לנו כיום, יכול להיות שכל ההוכחות דופקות כמו שעון. אבל כך זה בהתקדמות מדעית. אף פעם לא יודעים מאיפה ייפול עליך הפטיש. אף אחד לא יכל לדמיין לפני איינשטיין שקרני אור מתעקמות במרחב. זה לא רעיון שהוא עלה ונפסל, אלא רעיון שלא עלה. כמובן שלפני שגילו את תורת הקוונטים, אף אחד לא שקל אפשרות כזו של סטטיסטיקה במקום מציאות מוצקה. ולכן אף אחד לא יודע מה יהיה הגילוי הבא, בטח לא אני, אבל ברור שגילוי כזה ייתכן, ושהוא יכול לשנות את תפיסתנו מן היסוד, בוודאי למה שנוגע למרחבי היקום וההיסטוריה שלו. תמיד צריכים קצת ענווה. אנשים מדברים על מיתרים או על ריבוי יקומים, כשזה רלוונטי להם לפתור בעיות מתמטיות שונות, בין השאר הסתברות של חיים. אבל לא מדברים על זה כדי לדון מחדש בגיל העולם, כי זה לא נצרך להם משום בחינה. כנראה שאין מספיק אנשים מאמינים וחוקרים אובייקטיביים. דירק גילה שיש אנטי חומר, תמונת ראי של כל חלקיק, שאם הוא יפגוש בה, שניהם ייעלמו. היום יש כאלו שטוענים שיש גם על סימטריה, מין מראה מעוותת של כל חלקיק. יש המון רעיונות שיכולים להיראות מוזרים, והם מנסים להשתלב ולהיות חלק מהמודל הסטנדרטי, ואי אפשר לדעת איזה משמעות והשלכות יש לכל רעיון על הידע שלנו בכלל, בכל מה שחורג ממבחן שמביא תוצאות מיידיות. למה בשביל לאשר תרופה צריכים להמתין הרבה שנים, ולעבור מאות סוגים של מבחנים מסובכים שעולים מיליונים? משום שבעולם המדע יודעים שתיאוריה שעובדת באופן מושלם על הדף, לא תמיד עובדת במציאות. ויתכנו אין סוף סיבות לכך. כמובן שבשלב ראשון צריכים שתהיה תיאוריה מדעית, ביולוגית או כימית מאחורי התרופה. אחר כך צריכים לבדוק שהיא עובדת בפועל, אבל היא צריכה לעבור עוד המון 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 מבדקים וניסויים כדי שהיא תתקבל, וגם אחרי שהיא התקבלה הרבה פעמים מגלים שהתרופה לא באמת משפיעה. משום שזה מדע מעשי, אבל במדע תיאורטי אין FDA. אתה פשוט צריך להציע תיאוריה טובה על הנייר, היא צריכה להתמודד עם איזשהו ניסוי או מבחן, וצריכה למצוא חן בעיני עורך כתב עת מדעי. הקשר בין ניבוי לבין תיאוריה הוא שונה מהקשר בין תרופה לבין ריפוי. בתרופה זה הרבה יותר פשוט, התרופה מטרתה היא לרפא. ברגע שהחולה מתרפא, או לפחות שזה לא מזיק לו, התרופה מאושרת. תיאוריה פיזיקלית לא מספיק שהניבוי מתקיים, ייתכן שההסבר הוא הסבר שלישי שלא חשבנו עליו. זאת אומרת, מאוד מאוד מסובך להציג את ההסברים הפיזיקליים שלנו כאמת, גם אם הם עומדים בהמון המון מבחנים. לאיפה אני חותר עם כל הסיפור הזה? להסביר מדוע אין לי באמת לחץ להטיל ספק בפירוש האלגורי של ספר בראשית, כי אני יודע שמה שהגיוני ומה שהתרחש בפועל אלו שתי פרשיות נפרדות, ולכן גם ההיגיון שלי בפירוש התורה, האם הוא האמת, הפירוש האמיתי או לא, קטונו מלדעת באמת מה האמת, וגם הידע המדעי בזמננו בקשר ליקום, קטונו מלדעת האם הוא האמת או לא האמת, ולכן אין סיבה ללחץ. העובדה שאני לא יודע לא את התשובה לשאלה הזו ולא לשאלה הזו, לא צריכה ליצור שום לחץ, ועדיין יש מקום לחוקר לבחון גם את הפרשנות של פרשת הבריאה בבראשית, וגם את המשמעות של גיל העולם והידע שלנו על היקום. האמת לא תשתנה בגלל שאני עדיין לא בחרתי. כל זאת דוגמה כדי להמחיש שגם בתחום גיל העולם המדע לא מייצג אמת. הוא מייצג סבירות לפי הנתונים שבידינו, ויש הרבה בריאתנים שיטענו שגם את זה לא, אני לא אכנס לוויכוח המדעי. אני רק אומר, אם אנחנו לא רוצים להיות כאותו אדם שנשא זקנה או צעירה, אנחנו צריכים להבהיר את המקום של המסורת. אל תבוז כי זקנה אימך, ואת המקום של המדע, הנסיכה הצעירה, האפרודיטה של התרבות המערבית. אנחנו קודם כל אנשים מאמינים, ולכן אנחנו צריכים להבהיר איזה שערות שחורות אנחנו תולשים. כל מקום שהחוקר מקבל החלטה בתחום הפרשנות של הכתובים או של חז"ל, או של איזו הבנה במשהו שנוגע ליסודות האמונה, אני לא אגיד שאסור לו לקבל החלטות, אני לא מחליט בשביל אחרים. אני רק אומר שמבחינת האמונה זה לא התחום שלו. באקדמיה מאוד מקובל שאדם לא מדבר על מה שלא בתחום שלו. אז פרשנות המקרא המסורתית היא מחוץ לתחום של חוקר מקרא. כי הפרשנות שהמסורת מאמינה בה היא פרשנות בהתאם לכללי המסורת ורוחה. את זה לומדים כשמפרידים בין מסורת לבין חול. חוקר מקרא לא עשה מעולם את ההפרדה הזו, ולכן גם אם פרשנות טקסטים זה התחום שלו, פרשנות המקרא לפי המסורת זה פשוט לא התחום שלו. ולכן גם הוא מדבר על זה, זה דיבור של הדיוט, של חובב, לא של איש מקצוע. קל וחומר, כשארכיאולוג מפרש את התלמוד בהתאם למחקר שלו, שיהיה לו באמת לבריאות, הוא חורג מהתחום שלו, כי פרשנות התלמוד היא תחום של אנשים שלומדים תלמוד. ושוב, גם מי שלומד מחקר תלמוד לא לומד תלמוד. הוא לומד מחקר תלמוד. אומרים שדג יודע איך זה להיות דג יותר טוב מחוקר דגים. מי שלומד תלמוד אמור לדעת איך מבינים את התלמוד. מי שחוקר תלמוד אמור לדעת איך חוקרים תלמוד. אלו שני נושאים נפרדים. דוגמה אחרונה, יש חוקר חובש כיפה שטוען ש600,000 יוצאי מצרים זה מספר סמלי. והוא מביא כל מיני דוגמאות שישנם מספרים סמליים במקרא. למשל, חז"ל פרשו 318 חניכי ביתו של אברהם, זה אליעזר. כי 36 איש נפלו בעין, זה יאיר בן מנשה. אז לדעתי הענייה, בלי שום קשר לשאלת פרשנות התורה, כהדיות בתחום פרשנות הטקסטים, אני חושב שהוא עושה שגיאה חמורה, ואף חוקר כנה עם עצמו לא יחשוב שזאת פרשנות לגיטימית, זאת פרשנות שמגיעה מרצון לחבר את הכיפה עם המחקר, אבל פרשנות טקסטים זה התחום שלו שיגיד מה שהוא רוצה. פרשנות התורה המסורתית זה לא התחום שלו, זה יפה שהוא מביא ראיה מחזל, אבל זה לא מספיק. כאן צריכים להכריע פרשני התורה, האנשים שמוסמכים ויודעים לפרש את התורה, גדולים בתורה ובחוכמה. ואותו פרופסור חובש כיפה צריך לשאול אותם, בדיוק כמו כשיש לו שאלה במצרית הוא שואל הגיפטולוגים, כשיש לו שאלה באשורית הוא שואל השורולוגים, אם יש לו שאלה בפרשנות מסורתית והאם היא מסתדרת עם הכיפה שעל ראשו, להשאל את הרב, לא את הפרופסור, כלומר את עצמו.
רב ענבל.
כי זקנה אמך, האמא שלנו זקנה, אבל היא יודעת מה שהיא אומרת. ולסיום, אם המסורת היא האמא שלנו, יש אם למסורת, החוכמה היא אחות שלנו. אמרו לחוכמה, אחותי את, אנחנו חייבים קודם כל להורים, אחרי שבידינו איזה שערות שחורות, האמא מסכימה שנגדל, נשאל את האחות, האחות היא חשובה ויקרה, אבל היא מספר 2. יש שערות לבנות שהאחות אוהבת לתלוש, וזה בסדר, לא כל שערה לבנה, לא כל דבר עתיק ונכון. אנחנו מאמינים באלוהיותה של המסורת, של התורה שבכתב, ושבעל פה, ושל דברי חז"ל. אבל המחקר עדיין יכול ללמד אותנו דברים, ולחדש לנו, ולהסביר לנו, כל עוד החוקר עוסק באמת במחקר אובייקטיבי, אין שום סיבה שיהיה מתח, הוא לא צריך להקים את הכתובים, להפך, הוא יכול ליישר לנו את הכתוב. תודה רבה לכל הצופים, לרב יוסקוביץ', לרב ולטר, ולכל העושים והמעשים, ובהצלחה לכולם. תודה.